קשת, כל שידורי תורה. והיום ביום שלישי, שיעור בספר מגילת אסתר, על ידי הרב יעקב מדן.
שלום לכם. אנחנו נמשיך מהמקום שהגענו במגילת אסתר. למעשה אנחנו עוסקים היום, נעסוק היום בתקנת החגים. בפרק ט', שם יש על כך אריכות גדולה, חזרות שנראות בשלב מסוים אולי מיותרות, זה לא ככה, ונראה את מה שנאמר כאן. וכן, ויקהלו היהודים אשר בשושן, גם ביום 14 לחודש אדר, אני בפסוק ט"ו פרק ט', יהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 570 א' ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקלו ב-13 בו ו-14 בו ונוער ב-15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. אחורה היה אפשר לתת עוד פסוק אחד שאומר שהתקנה הזאת נהגה לדורות ובכך לסיים את המגילה, אבל הפסוקים פה הולכים ומסתבכים. על כן היהודים הפרסים היושבים בערי הפרסות עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה וים טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים. לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. קיימים השנה ובהם היהודים אויביהם, והחודש אשר נהפך להם יגון ולשמחו ומבל יום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחו ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. והנאמר גם על כן היהודים היושבים, היהודים הפרסים היושבים בערי הפרסות, לא כתוב מים מוקפים, אחר כך כתוב שמרדכי תיקן את התקנה, ואז וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם, משמע שתי תקנות לחוד, גם מה שהיהודים החלו לעשות וגם מה שמרדכי כתב עליהם. כי עמד מלמדת האגגית שורי כל היהודים וחשב ליהודים לעבדם, ויפלפורו הגורל לאומם או לעבדם. זה מופיע פה למרות שלכאורה כבר ידענו את זה, הוא מבואה לפני המלך. אמר אני נעשה בישוב מחשבתו הרע שחשב ליהודים על רשוב, תלו אותו ואת בניו על העץ. לא ברור מה נתחדש בשני הפסוקים האלה. על כן קראו לימים אלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומרבו על ככה ומה הגיע עליהם, כי אם הוא ויקיבלו היהודים, זה כבר פעם שלישית, עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים שני ימים אלה כתבם וכזמנם בכל שנה ושנה, כלומר, הופיע פעם אחת שעשו מעצמם, פעם שנייה שמרדכי כתב עליהם, ופעם שלישית שקימו וקיבלו, ועכשיו פעם רביעית, והימים אלה נזכרים ונעשים בכל לא ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים אלה לא יעברו מתור היהודים, וזכרם לא יוסוף מזרם, כבר ארבע פעמים. ותכתוב אסתר המלכה ותביכה למרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח זרועים לכל היהודים אשר שבע עשרים מהמדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר הקים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר הקימו על נפשם ועל זרם דברי עצומות וזעקתם. ואמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר, זה כבר פעם חמישית, שיש לנו כאן עיסוק בימי הפורים, והשאלה למה יש צורך בכל כך הרבה פעמים. על פניו נראה שעיצוב חג הפורים היה שנוי במחלוקת, אפילו במחלוקת עמוקה, עד שהדברים התקבלו לקח זמן. מסתבר שהיו כאן בתי דינים שונים, וגדולי תורה שונים, והחלטות שונות, והדברים אינם פשוטים. גם הגמרא במסכת מגילה רומזת על כך בדף זין, כשהיא אומרת, אמרו למרדכי ולאסתר, 48 נביאים ושבע נביאות עמדו להם לישראל, וכולם לא פחתו ולא הוסיפו דבר, ואתם אומרים, כאן מדובר על הוספת המגילה, והיו בזה כאמור לבטים שעל פי הגמרא מוצגים בראש ובראשונה כלבטים הלכתיים. שאלה שמעלה הרמב"ן גם בספר דברים, כאשר מדבר על שאלת בל תוסיף שקיימת כאן, אנחנו נראה את הדברים גם בלשון הגמרא, גם נציץ קצת בלשון הרמב"ן, גם מה הייתה הבעיה וגם איך פתרו אותה. כך אומרת הגמרא, כאמור במגילה בדף ז' עמוד א', דאמר רב שמואל אמר רב יהודה בתחילה קבועה בשושן ולבסוף בכל העולם כולו. משמע היו שלבים שונים בדיון. אמר רב שמואל בר יהודה, אותו המורה, שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות, שלחו לה קנאת מעוררת עלינו לבין האומות. שלחה להם כבר כתובה אני על ספר דברי הימים למלחמת דאי ופרס. בהמשך, כתוב שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות, שלחו לה לא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא ריבעים, עד שמצאו למקרא כתוב מן התורה, כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן, ובשני תורה זיכרון מה שכתוב בנביאים בספר, זה מה שכתוב במגילה. כלומר, במאמר אחד לא רצו לקבוע אותה לדורות מסיבות פוליטיות, כי לא את מעוררת עליהם לבין האומות, אחר כך גם מופיע סיבות דתיות. כן, יש לנו רק שלישים, כלומר תורה נביאים כתובים, אין לנו דרגה רביעית אחרי תורה נביאים וכתובים. אחר כך הגמרא באמת רוצה לומר שגם אסתר ברוח הקודש נאמרה, מנסה להביא, כלומר לא מנסה, אלא מביאה לדבר הזה ראיות כאלו אחרות. וכאמור, כל הדבר הזה נאמר לגבי קריאת מגילת אסתר. לגבי עצם קביעת חג הפורים ושאלת בל תוסיף, הדבר הזה גם כן נידון שם בגמרא. וכך נאמר שם, אוקיי, נפתח נקריא. מה שקראנו מקודם זה במגילה ז', אנחנו נקרא עכשיו ממגילה י' תנו רבנן, 48 נביאים ושבע נביאות נתנבו להם לישראל. ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. כלומר, מתחבטת בזה, אומרת, מה ידרוש? אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, מה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לכל שכן. שואלת הגמרא, נגיד הלל. מתרץ הגמרא שלושה תירוצים מדוע לא להגיד הלל. אבל כאן זה מופיע כדבר פשוט, אבל מתוך כדבר למד מניינו מהגמרא בדף זין, עולה שכנראה הדבר הזה לא היה פשוט, ובהחלט היו בו התחבטויות ובעיות. ובאמת נקרא את הדברים בלשונו של הרמב"ן בספר דברים. על האיסור של לא תוסיפו. אומר הרמב"ן. אני אקרא את דבריו. ולפי דעתי אפילו בדה, זה בפרק ד' פסוק ב' בדברים, ולפי דעתי אפילו בדה לעשות מצווה בפני עצמה, כגון שעשה חג בחודש שבדה מליבו, כי ירובעם עובר בלב. וכך אמרו לעניין מקרא מגילה, כאן כתוב 180 נביאים, אצלנו כתוב 48 נביאים, עמדו להם לישראל ולא פחדו ולא הוסיפו על מה שכתוב בתורה, אפילו עוד אחת, חוץ ממקרא מגילה, מה ידרוש? ובירושלמי 85 זקנים, ומהם כמה נביאים היו מצטערים על הדבר. אמרו, כתוב אלה המצוות אשר ציווה השם את משה, אלו המצוות שנצטוו מפי משה. כך אמר לנו משה, ואין נביא אחר רשאי לחדש דבר לכם. ומרדכי ואסתר רוצים לחדש לנו דבר. לא זזנו משם, נושאים ונותנים בדבר, עד שאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם. הרי שהייתה המצווה הזו אסורה להם, אם כן היא בכלל לא תוסף עליו. אלא שלא למדנו למוסיף מפי נביא, אלא מן הכתוב שאמר אלה המצוות, אין נביא רשאי לחדש בדבר מעטה. אנחנו עוד נשתמש כאן בלשונו של הרמב"ן, אבל הדבר הזה מביע עד כמה באמת היו לבטים, גם לגבי עצם קביעת המגילה במקרא, וגם לגבי מצוות חג הפורים. ומה לעשות? מלשון הרמב"ן, הרמב"ן מביא כאן במידה רבה בגימות את הבבלי. בבבלי זה מופיע בצורה פשוטה. שעמדו והנביאים לא הוסיפו דבר. אז כאן עמדו ודרשו דרשה. בירושלמי כתוב 85 זקנים, ומהם כמה נביאים היו מצטערים על הדבר. עד שאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם. אבל עובדה שהיו מצטערים על הדבר, זה אומר לנו שהיו כנראה בהתחלה ויכוחים ולא הסכימו, ואפשר שהמגילה משמרת כאן איזשהו ויכוח בין סנהדרין שישבו בארץ ישראל, דבר שאנחנו ננסה עוד מעט להוכיח, שאולי לא רצו לקבוע את החג הזה, לבין מרדכי ובדינו שישבו בשושן. מרדכי ובדינו היו בעצם בעלי הנס. מצד שני, סנהדרין שיושבים בארץ ישראל, הרי משם יוצאת תורה לכל ישראל, ורק שם יושב בית דין חוקי שיכול להורות לכל ישראל. מצד שלישי, רוב ישראל היו אז בגלות, וקיבלו במידה רבה את סמכותו של מרדכי. בהחלט עמדה כאן שאלה לא קלה, שאולי מזכירה את המחלוקת בין רבי אהרון בן מאיר לבין רב סעדיה גאון על קביעת המועדות, המחלוקת הגדולה שהייתה להם לגבי ראש השנה באחת השנים. האם צריך להיות ביום מסוים או יומיים אחר כך? ושם עלתה השאלה שמצד אחד תורה יוצאת מארץ ישראל, מצד שני רוב בעלי חוכמה ישבו דווקא בבבל. וייתכן שכאן הייתה השאלה מעין השאלה הזאת, ואנחנו ננסה לעקוב אחרי השלבים השונים. קודם כל נעמוד על הדבר התמוה בפסוק י"ט. פסוק י"ח כתוב, היהודים אשר בשושן יקלו ב-13 בו ו-14 בו ונוח ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. היינו מצפים שהפסוק הבא יהיה, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלח מנות איש לרעהו, ויהודי שושן או היהודים המוקפים היושבים בערי המבצר עושים את יום 15 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלח מנות איש לרעהו. אבל זה לא כתוב, כתוב כאן רק שהפרזים. הרמב"ן בחידושיו בתחילת מסכת המגילה אכן טוען בעקבות זה שהמוקפים לא עשו בכלל חג. הם אולי לא הרגישו את הבעיה, הם היו מוגנים על ידי החומות, וכך אומר הרמב"ן, ולאחר מכן בשנים הבאות עבדו פרזים, חידושיו דף ב', עבדו פרזים ונהוג בעצמם לעשות יום 14 שמחה ומשתה ויום טוב, אבל מוקפים לא עשו כלום. לפי שהיה הנס הגדול בפרזים, ועליהם הייתה הסכנה יותר, כמו שפרשתי. וזהו שכתוב על היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה, ולא הוזכרו כאן מוקפים כלל. פרשים אחרים טוענים שגם מוקפים עשו בתתוו. מכל מקום כדאי לעמוד על כך, על מה שהם עשו כאן. הם עשו שלושה דברים. שמחה, בואו נגיד שמחה ומשתה כדבר אחד, זה מה שאנחנו מכירים אותו מפורים, ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. משלוח מנות זה בדרך כלל אנשים שולחים אחד לשני מנות ואחר כך באים גם לאכול ביחד, מזמינים את עצמם אחד לשני, אוכלים לא משפחה משפחה אלא חבורות חבורות כדי להרבות שמחה ואחווה. מה לא כתוב כאן? מתנות לאביונים. חשוב להדגיש, מלבד שמחה ומשתה כתוב כאן גם יום טוב, משמע שנהגו בדבר הזה ממש יום טוב. ואז כתוב, ויכתוב מרדכי את כל הדברים האלה וישלח את הדברים האלה וישלח ספרים לכל הילדים אשר במדינות המלך השבוע שקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. כלומר, הוא קבע את הפורים יומיים. כאן אגב לא כתוב שזה יומיים מפוצלים. משמע שחג פורים הוא כמו ראש השנה, יומיים. אולי בגלל שהיו בגלות, יום טוב שני של גלויות, אינני יודע. קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. ובכן, שלושה שינויים אצל מרדכי ממה שנהגו. קודם כל, הוא קובע לעשות יומיים ולא יום אחד. לא ברור אם זה יומיים לצדדים קטנים, כלומר, פרזים עושים יום אחד ומוקפים עושים יום אחר, או שכולם עושים יומיים. דבר שני, הוא עוקר את היום טוב. ודבר שלישי, הוא מוסיף מתנות לאביונים. לגבי הכירת היום טוב, הדבר הזה מסתבר מאוד לאור מה שקראנו מקודם ברמב"ן, ומה שעלה גם מתוך דברי הגמרא, ובעיקר מתוך דברי הירושלמי. יכול להיות שראו ביום טוב איסור של בל תוסיף. ולכן אסור שמחה ומשתה בדבר הזה, כשלעצמו אין איסור ואין הוספה, שאתה מוסיף יום טוב על הימים הטובים שכתובים בתורה, כאן יש בעיה, החליט מרדכי לעקור את היום טוב, ולהשאיר את זה בעצם כיום חול שיש בו שמחה ומשתה, כדי לצאת מהבעיה של בל תוסיף. אפשר שהדבר הזה קשור גם לעניין אחר. ואפשר שזה יכול גם להסביר את בדרך שונה מהרמב"ן, וגם מהר"ן וגם מבית יוסף, בדרך שונה מכל הפוסקים, יכול אולי להסביר את קושיית הרמב"ן. הרמב"ן אומר, אני תמה מאוד. מה ראו על כך ומה הגיע עליהם לעשות ישראל אגודות במצווה זו? ואף על גב דלי ככה, שאין כאן משום לא תתגודדו, מכל מקום לכתחילה, למה חילקום לשתי כיתות? ועוד אחד מצאינו בתורה מצווה חלוקה בכך. והתורה אמרה, התורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם. וכל דתקון רבנן, כל מה שתקנו חכמים, כאין דאורה, הייתה תקון תקנו, כאין תורה. שהכל תורה אחת ומשפט אחד. מדוע כאן צריכים יומיים, ואנחנו יודעים ש-90% מההלכות של החג קשורות בתסבוכת הזאת. בין עיר שהלך לכרך, בין כרך שהלך לעיר, כרך ש... הוא קף ולבסוף יושב, יושב ולבסוף הוא קף, כך שחרב, סמוך ונראה, כל השאלות האלה היינו פטורים מהם, אילו היה רק יום אחד. הרמב"ן מפלפל כאן בארוכה, ואנחנו עוד נדבר על שיטתו, בהבדל בין פרזים למוקפים, אבל גם הרמב"ן פותר את הבעיה רק חלקית. משום שבמשנה, והרמב"ן איננו מתייחס לזה, כתוב מגילה נקראת ב... 11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15. כלומר, חילקו את זה לא לשניים, אלא חילקו את זה לחמישה. או כל שנה לשלושה. יש כפרים ויש ערים לא מוקפות, וערים כן מוקפות. עד איכן אנו באים? ובואו נשאל בלשונו של הרמב"ן, איכן מצאינו בתורה מצווה כזאת, שכפרים מקדימים ליום הכניסה. יעלה לדעת בראש השנה שהם יתקעו בשופר כמה ימים קודם, כי יותר נוח להגיע העירה. כמה ימים קודם? מצוות רבנן יעלה על הדעת שהם ידליקו נרות באיזשהו יום אחר. ודאי שהדברים האלה בלתי אפשריים. התלמוד הירושלמי באמת קורך את הכל במה שנאמר, והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה. כבר דיברנו על הפסוק הזה. שהחודש כולו הוא שמחה. זוהי המשמעות משנכנס אדר מרבים בשמחה. על פי הפשט מתחילת אדר עד סוף אדר. מכיוון שהפור היה על החודש. הפור לא היה על הימים, הפור היה על החודש, החודש היה קשור במזלות, וכל החודש ממילא נקבע לשמחה, ולא כל כך חשוב לנו באיזה יום יקראו את המגילה, והעסק הזה באופן עקרוני יכול להיות מפוזר. זוהי שיטת התלמוד הירושלמי. הבבלי אומר דבר אחר, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. בזמניהם זמנים הרבה תקנו להם. הגמרא במגילה בדף ב' עמוד ב'. מדוע באמת תקנו להם זמנים הרבה? בהחלט יכול להיות שהדבר הזה גם מתקשר למה שדיברנו מקודם, להבדל בין מצוות דאורייתא, למצווה כאן שיש בה חשד של בל תוסיף. בואו נשווה לצורך העניין את הדבר לפיקוח בין דורנו על יום העצמאות. האם יש כאן בל תוסיף, האם יש כאן איסור להוסיף חג, ועוד דברים מהסוג הזה. נבדוק מה תקנה לנו הרבנות הראשית. נגלה את הדבר הבא. יום העצמאות, כמו רוב החגים במשך השנה, חוץ מאיזושהי פינה אחת בחורף, שכוללת בתוכה גם את חנוכה, אז רוב החגים במשך השנה יכולים לחול במשך 4 ימים בשבוע. למשל, אם ידוע לנו הכלל בראש שנה שלא ידעו ראש, פירוש הדברים שראש שנה יכול לחול רק בימים, אני מתכוון יום ראשון של ראש שנה, רק בימים שני, שלישי, חמישי ושבת. הוא לא יכול לחול בראשון, רביעי, שישי. לא אגו יום הכיפורים, אז יום הכיפורים יכול לחול רק ביום שני, רביעי, חמישי, שבת. לא יכול לחול בימים ראשון, שלישי ושישי. לא בדו פסח. חושבים שפסח יכול לחול רק ביום ראשון, שלישי, חמישי ושבת, ולא בימי בדו. כך גם יום העצמאות בעצם נגרר אחרי הפסח. יום העצמאות מקביל מבחינת ימות השבוע לשביעי של פסח, והוא יכול לחול בימים הבאים, כלומר, אני מקווה, היי באייר. היי באייר יכול לחול ביום שני, ביום רביעי, שישי ושבת. הוא לא יכול לחול, לא בראשון ולא בשלישי ולא בחמישי. כלומר, שני, רביעי, שישי ושבת. בואו נבדוק מה קורה. אם היי באייר יכול ביום רביעי, אז אנחנו נעשה את יום העצמאות ביום רביעי. אין שום בעיה. אבל אם ה' באייר יחול ביום שישי, אנחנו נקדים את יום העצמאות לדלת באייר, כדי שלא יהיה ביום שישי, אתם רוצים חילול שבת וכדומה. אם ה' באייר יחול בשבת, אז אנחנו גם נקדים את יום העצמאות, אבל לא ביום אחד אלא ביומיים, נקדים אותו לג' באייר. ולאחרונה נוספה תקנה חדשה, שאם ה' באייר יחול ביום שני, עולה מכאן שיום הזיכרון יתחיל במוצאי שבת. שוב בעיות עם חילולי שבת וכדומה. דוחים את יום העצמאות בכזה מקרה ליום שלישי לבב באייר. ואומר, יכולנו לומר, אילו היינו כותבים היום משניות, יכולנו לכתוב משנה דומה למשנה הראשונה של מגילה, שמגילה נקראת בי"א, י"ב, י"ג וי"ד ותתוו. והיינו אומרים, יום העצמאות של מדינת ישראל יכול לחול בגימל אייר, עם ה' באייר בשבת, יכול לחול בדלת אייר, עם ה' באייר ביום שישי, יכול לחול בה' באייר, עם ה' באייר ביום רביעי, ויכול לחול בו' באייר, עם ה' באייר ביום שני. כלומר, למעשה, לכל אחד מארבעת הימים שה' באייר יכול לחול בהם, יש לנו יום עצמאות אחר. ג', ד', ה' וו'. שוב, ניתן לראות את זה כמשהו מקרי, כרצון שלא יחללו שבת, אבל הדקדקנות הזאת, בכך שלא יחללו שבת, דומה שמקרינה דבר אחר. איזושהי נימה פייסנית כלפי הטענה החרדית, שאומרת, אי אפשר להוסיף יום חג. טוב, כאן ניכר שזה לא יום חג כמו דאורייתא. יום חג דאורייתא, אז כמו שנגיד, ירק ואל יעבור. כלומר, החג תמיד יישאר במקומו ולא יזוז לשום מקום אחר. ככה לגבי כל החגים מן התורה. תשעה באב, אני יודע מה, פורים יכולים קצת לזוז בגלל השבת, בגלל תקנות אלו או אחרות. שכמובן יש מקום לדון בהם. למה בגלל מגילת אסתר מזיזים את פורים משבת, כשמקפידים את כל ארבע המגילות האחרות לקרוא דווקא בשבת. את שיר השירים. רות, כהלת, את כל שלוש המגילות האלה, קוראים דווקא בשבת. בסדר. שערי תירוצים לא ננעלו ולא נעסוק בזה כרגע. אבל לענייננו שלנו, אפשר כאמור שגם ביום העצמאות, ממש כמו בפורים, תקנו בזמניהם. העצם העובדה שזה לא בזמן קבוע, זה נותן לו איזושהי חשיבות משנית ביחס לחגי דאורייתא שיש להם זמן קבוע. נותן כאן איזשהו נופך, כמו שהייתי מגדיר את זה, משהו מסוג של דרבנן. ואפשר גם כאן, שזוהי הסיבה שעשו את התקנה הגמישה הזאת במגילה, וייתכן גם שבדיוק הפוך מהרמב"ן. הרמב"ן אומר, כל דתקון רבנן כן דאורייתא תקון, והתורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם, ייתכן שכאן עשו בדיוק ההפך מדאורייתא, כדי באמת להבדיל בין החג הזה לבין חגי דאורייתא, ואמרו, אלה יחגגו אותו כאן, אלה יחגגו אותו כאן. כדי שבאמת יהיה כאן הנימה הדרבננית הזאת, כדי שאותם 85 זקנים ובהם כמה נביאים לא יצטערו על כך שמוסיפים משהו מן התורה. כאמור, זו יכלה בהחלט להיות פשרה בין חכמי ארץ ישראל, שכאמור עולה מן הירושלמי שנטו להתנגד לעניין, לבין מרדכי ובדינו שרצו לתקן את החג ויצרו איזה מין פשרה כזאת, לא יום קבוע, לא לכולם אותו יום. דבר בהחלט אפשרי, אם כי ודאי יש כאן גם תירוצים אחרים בנושא הזה, תירוצים שנאמרו בראשונים. אנחנו עוד נחזור לסוגיה הזאת ברחבה, וכרגע רק נאמר, אמרנו שמרדכי ביטל את היום טוב, מודחי גם מוסיף מתנות לאביונים. טוב, מתנות לאביונים תמיד טוב לתת. כן, צדקה וחסד, כן, אמרתי, עולם חסד ייבנה. וודאי שטוב תמיד, איך העניין של מתנות לאביונים משתייך לפורים? אפשר ללכת על דרך הרמב״ם, שאומר בשלוש רגלים, שאם אדם איננו מזמין אל שולחנו את האלמנה, הגר, היתום והאלמנה, שכתובים שם בהרחבה בספר דברים, אז זוהי שמחת קריסו. ייתכן שהדבר נכון גם בפורים, אבל אפשר שיש כאן עניין נוסף. חג שבא לידי ביטוי, כמו שתקנו אותו האנשים שם, נעזוב את היום טוב, שמחה, משתה ומשלוח מנות איש לרעהו, זה חג מסוכן מאוד. זה חג שההיבט הרוחני שלו לא מספיק ברור, הוא עלול להפוך להתלהמות, להשתוללות, בואו נגיד למשהו, להבדיל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, דמוי סילבסטר או כל מיני חגים מהסוג הזה, וכמו שבעוונותינו הרבים באמת בסיבת פורים, נתפסת כשאנחנו מוצאים ממנה את צד הקדושה. אנחנו מאוד מקפידים על קריאת מגילה, יום, לילה, מקפידים מאוד לשמוע כל מילה. כרגע עדיין לא מדובר על תקנת המגילה, תקנת המגילה מופיעה במגילה בפסוקים מאוחרים יותר. מרדכי מוסיף את העניין של מתנות לאביונים. כיוון שאחרת, מי יודע לאן הדבר הזה יגיע? מי יודע לאן הדבר הזה יגיע? אנחנו מגיעים גם חג בט"ו באב. לא בדיוק ברור על מה הוא, הגמרא במסכת תענית, בסוף מסכת תענית, נותנת שיש אפשרויות על מה חל ט"ו באב. בסך הכל די נראה, מכמה מקומות שזה היה חג הבציר, במקור. והיה על כך שבוצרים את הענבים. באמת אצל הגויים מצאנו חג על בציר. אצלנו מצאנו חג הקציר. שבועות הוא חג הקציר. אבל מצאנו במקרא גם את חג הבציר. זה מופיע לנו בשופטים בפרק ט'. אני קורא פסוק הבא, ויבוא גל בן עבד ואחיו ויעברו בשכם, ויפתחו בבעלי שכם ויצאו השדה וימצאו את כרמיהם וידרכו ויעשו אילולים, ויבואו בית אלוהים ויאכלו וישתו ויקללו את אבימלך. חג הבציר הוא חג מסוכן, יש בו הרבה יין. יש בו שמחה. אין בו כיוון רוחני ברור. חג שאין בו כיוון רוחני ברור ויש בו הרבה יין, עלול להגיע למחוזות לא טובים. ויאכלו וישתו ויקללו, וכמו זה מופיע לשם, שאיזשהו שיקור אחד הכריז מרד, וגרם שם למותם של אנשים רבים מאוד. זה עלול לקרות בחג הפורים, ואנחנו חווים את הדבר הזה על בשרנו. ואני אומר שוב, גם בחג הבציר, כשאני מדבר על ט"ו באב, שהיה כנראה חג הבציר, באו חכמים ונתנו לחג הזה איזשהו גוון רוחני. נעיין ברבנו גרשום מאור הגולה, שם בתענית, שכותב שזה יום שפסקו מלכות יוצאים למערכה, החלו ללמוד תורה. אבל גם אם ניקח גוון רוחני פשוט יותר, אז מה שאנחנו יודעים, בנות ישראל שהיו יוצאות לכרמים, היו יוצאות בכלי לבן, שלא לבייש את מי שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו. היה שם חג שידוחים, בעיקר לבנות שלא הייתה להם לדוניה ושלא היה להם יחוס. עשו מזה חג שידוחים, שיהיה גם תנו מכרחכם לשם שמיים, ולעזור לבנות האלה להתחתן, כאמור שלא לבייש את מי שאין לו. משהו קצת מקביל למתנות לאביונים, אתה חייב לתת גבל רוחני, ברור לחג, כיוון שאחר זה ממש הופך להיות, כמו שאומר הרמב״ם, שמחת קריסו. קבע מרדכי גם את עניין מתנות לאביונים, בשלב מאוחר יותר נקבע גם עניין מגילת אסתר. עדיין לא נתברר לנו עניין שני הימים האלה, משום שמפשט המגילה כאן נראה שחגגו את שני הימים האלה כאחד. כמו אצלנו שחוגגים בערים המסופקות, בחברון למשל, שחוגגים יומיים פורים. את המשך התקנה ומשמעותה, אנחנו ניגע בעזרת השם בשיעור הבא. תודה רבה.